אנחנו בדף סמך ג' עמוד ב' למטה בעמוד. תנו רבנן, לוקחים ביצים מן העובדי כוכבים בכל מקום. אנחנו יודעים ביצים, יש ביצים של עופות טמאים ויש ביצים של עופות טהורים, ומכאן נבוא לדון גם כן על ביצי דגים, מה שנקרא קוויאר, מה מותר, מה אסור. אז כל זה בסוגיות של הדפים שלנו. התחלנו על מיני העופות, מיני החיות והבהמות, אנחנו עוברים לסוגי הביצים וננסות להבין איך אנחנו קונים, שחיינו בין הגויים, ביצים בנפרד מהעופות, על סמך מה אנחנו קונים. אולי הוא מוכר לי ביצה של עוף טמא, אולי הוא מוכר לי ביצים של עופות נבלות וטרפות, בהמה עוף שנטרף. אז זה הגמרא אומרת שזה לא חוששים, כי הרוב המוחלט של העופות הם לא נבלות וטרפות. אבל לגבי העופות, אולי זה עוף טמא או לא עוף טמא, למרות שאמרנו למעלה שרוב עופות טמאים, רוב העופות הם טהורים, ולכן התורה מונה את העופות הטמאים, אבל ראינו שבמינים תת מינים יש גם הרבה של עופות טמאים. בשמות, במשפחות, יש יותר טהורים מאשר טמאים. טוב, אומרת הגמרא, תנו רבנן, לוקחים ביצים מן העובדי כוכבים בכל מקום, ואין חוששים לא משום נבלות ולא משום טריפות. הרי ביצה שנולדת מתרנגולת טריפה או מתרנגולת נבלה, וברור שהיא נוצרה בהיותה נבלה, אז אנחנו אוסרים את הביצים. אז אם כן, אפשר לקחת את הביצים האלו, ולא חוששים שמא יש בזה נבלות וטרפות, שאין לחשוש. למה? אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שביצת נבילה, הפרק בתחילת פרק 50 מסכת עדויות, שביצת נבילה וטרפה אסורה באכילה, והתוספות כאן אומר, מפני שרוב עופות הם לא נבילות וטרפות, אין לחשוש למיעוט. שואלת הגמרא, אוקיי, אתה קונה מן הגויים ביצים, אתה לא חושש שזה נבלות וטרפות, והמשנה בעדויות אומרת ביצת נבלה טרפה אסורה באכילה, אבל אולי זה מוכר לך ביצים של עוף טמאנינו. אמר רב עובד שמואל, מה שהברייתא מתירה לקחת ביצים מגוי, באומר של עוף פלוני, שהגוי אומר, שהוא אומר זה ביצים של X, שם הציפור שזה עוף טהור. כיוון שאנחנו יכולים להשוות, ידוע שהמוכר לא רוצה לבוא במבוכה. כשהוא יודע שאתה יכול לגלות את שקרו, יצא עליו סוחר שקרן, הוא גמר את העסק שלו. אז הוא, מה שנקרא, יש לו נאמנות לא לקלקל את המקצועיות שלו. אז ברגע שהוא מזהה את זה כביצה של עוף X, ואז הוא יודע שאני יכול להביא, ככה אם הוא יגיד בצורה מעורפלת, הוא יגיד, לא, זה, אתה לא מכיר את הציפור הזאת. אבל כשהוא אמר, זה של עוף כזה וכזה, אני יכול להביא ביצים, הוא יודע שאני יכול להביא ביצים ולהשוות, ולהגיד לו איך זה יכול להיות, אם זה העוף שאתה אומר. לכן אמר רב עובד שמואל, באומר, מתי אתה יכול לקנות מהגוי? שאומר לך, זה של תרנגולת, למשל. זה של יונים. שאז אתה יכול להביא ביצים מאותו עוף שהוא אומר ולהשוות. אתה לא חייב לעשות את זה. זה כמו שאחד מוכר לך אבטיח. אם אתה שואל אותו, אני רוצה חצי אבטיח, אתה מוכן למכור לי? אתה מוכן לפתוח את זה? אם הוא אומר כן, אחר כך אתה אפילו יכול לא לפתוח, כי אתה יודע, אם הוא היה מוכן לסכן את האבטיח, אז סימן שזה מתוק. אז אם כן, אותו דבר. יפה. אומרת הגמרא, אני עוד מעט נראה כאן את התוספות שאומר שעכשיו נהגו לקחת ביצים, שתרנגולים ואווזים אצל כל אדם, כי אצלנו אין עוף טמא, ביצי עוף טמא לא מצויות, כן? והוא אומר, גם טריפות ונבלות, אין לחשוש שרוב העופות הן לא טריפות ולא נבלות. שאומרת הגמרא, למה הוא צריך להגיד של עוף פלוני טהור, שואלת הגמרא, ולמה שיגיד הגוי של עוף טהור, גם אם הוא לא יגיד איזה עוף? אומרת הגמרא, אם הוא יגיד באופן כללי, יהחית לי להשתמותי, יש לו איזה אפשרות להשתמש, אם אתה תביא לו ביצים של תרנגולת, הוא אומר, לא, זה לא של תרנגולת, עוף טהור, יגיד לך איזה שם לועזי שאתה לא מכיר. אז יש לו במה להתחבא, אז במקום שהוא רק אומר כללי, אנחנו לא סומכים עליו, רק אם הוא יגיד ספציפית, זה ביצים של העוף הזה והזה, תרנגול, או של תרנגולת, או של יונה, אז אנחנו סומכים. כי אם הוא יגיד כללי, אתה לוקח, אין לו שום צ'אנס להכחיש אותו. כל ביצה שהוא יביא לו, לא, אתה הבאת, לא זה התכוונתי, משהו אחר. שואלת הגמרא, הרי יש לביצים, עוד מעט נראה, ביצי עוף טהור, יש לו סימנים, צורה מיוחדת. אז למה צריך בעיות? אתה קונה מגוי, תבדוק, האם יש לו צורה של ביצים טהורות? יש הבדל בין ביצה שעשויה מעוף טהור לביצה שעשויה מעוף טמא, אז תבדוק את זה. וכשהגוי אומר לך שזה מעוף טהור, אז יחד עם הסימנים של הביצים, יהיה מותר, שואלת הגמרא, ולבדוק בסימנים. ואם יש להם באמת סימני טהרה, כמו שנראה את זה מכאן, אז אנחנו נוכל לקנות אותם. ואם נראה שצורת הביצים הם לא לפי ההגדרה של ביצים טהורות, לא נקנה. דתניא, למדנו ברייתא, כסימני ביצים כך סימני דגים. המשפט הזה תמוע, שואלת הגמרא, זו שאלת סוגריים. מה, טוב, אתה רוצה להוכיח לי שלביצים של עופות טהורים יש סימנים שהם שונים מביצים של עופות טמאים. אבל מה אתה מביא לי ברייתא כסימני דגים, סימני ביצים כך סימני דגים, הרי זה שני דברים שונים. דגים התורה אומרת סנפיר וקסקסת, זה הסימנים שלו. ובכלל, אתם יודעים, מחלוקת הריף טוען שלדגים אין ביצים, דגים של עוף טמא, דגים של דגים טמאים אין להם ביצים, הם משריצים דגיגים. דגיגים, אומר הריף, ולא משריצים ביצים. רק רביים. אז הוא אומר, אז זה החשש שזה דק טמא יש, יש. הוא אומר, הריף טוען שיש קרביים אצל עוף טמא, מזה חוששים. אבל הביצים הרי יש רק לדגים טהורים. טוב, נשאיר רגע את המחלוקת הזאת. כן. הם משריצים את המיד, את השעה. הם נוצרים, הם, כשהם, יש מסבירים שהם נוצרים בבטן הדג. הם מהביצים. יש דגים שמשריצים ביצים ואחר כך הם מופרים והם יוצאים דגיגים. ויש דגים שמשריצים אותם כבר בתור דגיגים חיים. טוב, לא ניכנס לעניין הזה, אנחנו אומרים, קודם כל נבין, קודם כל נבין, כן, נבין מה הפירוש כסימני ביצים כך סימני דגים. סימני דגים סל כדתך? אפשר להגיד שסימני ביצים דומה לסימני טהרה של דגים? הרי בדגים התורה אמרה סנפיר וקסקסת המרחמנה. אז זה לא שייך בכלל לביצים, מה, אין להם סנפיר, אלא אימה, אומרת הגמרא, באמת אמור כסימני ביצים, כך הם סימני עוברי דגים. מה זה עוברי דגים? ביצי דגים, כן? כמו שהן מחוברות יחד, רש"י אומר. כן. אומרת הגמרא, וברי דגים, אומר רש"י, ביצי הדגים כמו שהם מחוברים יחד. יפה. אז יש לנו סימנים לביצים של דגים, ויש לנו סימנים לביצים של עופות ועופות טהורים יש להם סימנים מיוחדים, ועופות טמאים אחרים. ותניא, גבי ביצים, אלו הם סימני ביצים של עופות. כל שקודרת ועגולגולת, רש"י אומר, זה שני מילים זהות, כלומר, כדור בדרך כלל, הוא יש לו את הצורה העגולה לכל קצותיו, הוא כדור, איך שתגלגל את הכדור יהיה לו את אותו צורה, אבל הביצה היא קצת אליפסה. אז עכשיו, אם היא מצד אחד כדורת, זאת אומרת, זה בא למעט, לא כמו הדשה, הדשה גם היא עגולה, אבל היא מאוד דקה, אבל אם היא כדורת והגלגולת, היינו שהיא באמת עגולה באופן כללי, ועוד מעט נראה שיש הבדל בין צד א' לצד ב'. כל שקודרת מלשון כדור והגלגולת, זאת אומרת, לא מספיק עגולה, אלא גם כדורת, היינו עבה, לא כמו עדשה. אלא ראשה אחד קד, רק שנייה, ראשה אחד קד וראשה אחד חד. אז הסימן השני, צד אחד הוא קד, היינו רחב, כמו הביצה של תרנגולת שלנו, שהוא עגול קצת, והוא מאוד רחב, והצד השני שפיצי. אם יש לנו צורה כזאת, שכמו קד, היינו בית מושב של קד שהוא רחב וראשו אחד הוא חד, אז אם כן, כך שהיא עגולה ורחבה בצד אחד ומתקצרת בצד השני, תאורה היא, אז זה נחשב כביצים תאורות. אבל אם שני ראשי הקדים או שני ראשי החדים טמאים, אם היה עוד סימן, זה סימן אחד, כלומר, הסימן הראשון, רש"י אומר, כדורת הגלגולת. כלומר, לא כמו כדור שזה עגול לגמרי, אלא כדורת הגלגולת, ואז הסימן הוא אם מצד אחד רחב, צד שני אחד, זה סימן של ביצה של עוף טהור. עוד סימן, הוא אומר, צורת החלמון. אומר, אם חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה, אם הצד הלבן הבהיר השקוף הוא חיצוני, שאתה מקלף את הקליפה, אז יש קודם חלבון מלשון חלב, כן? הבהיר הזה שכשמבשלים ביצה קשה הוא נהיה לבן, ויש חלמון הצהוב. אז אם החיצוני הוא החלבון והפנימי הוא החלמון, זה סימן של ביצה של עוף טהור. חלבון מבחוץ וחלמון מבפנים טהורה. אם החלמון מבחוץ וחלבון מבפנים טמאה, זה אפשרות ב'. אז הנה הבחנה הנוספת, אתה מסתכל על הביצה, שני צדדים רחבים או שני צדדים שפיצים, זה טמא. עוד סימן, תסתכל חלמון וחלבון. עכשיו יש סוג שלישי שהחלמון והחלבון מעורבבים זה בזה, לא בגלל פנצ'ר, ככה הם נוצרים. אז מה זה חלמון וחלבון מורבים זה בזה? בידוע שהיא ביצת השרץ. אז ידוע לנו שזה ביצה של שרץ, של צב או של הטעה, שהם מטילים ביצים בין שמונת ה... הרי ידוע, לגבי תומת שרצים, לא כל השרצים שמתים מתאמים בתומת שרצים. רק שמונה שרצים אמורים בתורה. מתוך השמונה שרצים אמורים בתורה, שמתים, שהם מתאמים במותם, סתם שרץ שמת, נגיד נחש שמת, לא מתאמת בתאומה, אסור לאכול אותו, זה שנייה נפרד, אבל אין בו תאומה. אז מתוך שמונת השרצים שכן מתאמים, שניים, הצבע לטעם, מטילים ביצים. אז הוא אומר, אם תבדוק את הביצים שלהם, הם עשויים שחלמון וחלבון מעורבים זה בזה. הגמרא אחר כך תשאל, מה היא נפקמינה? הרי ממילא לא אוכלים ביצים של שרץ. אז למה היא נפקמינה? מה? שלא יאכלו מצד האכילה? מה, הוא לא רואה שזה של שרץ? זה קטן מאוד. של דרור. דרור. לא, אבל
לא,
אבל ברגע שזה לא יהיה צד אחד צר, צד אחד רחב, אז אין על מה לדבר. אבל כן, היא מחודדת. תסתכלו, עכשיו אפשר לראות כאן הרבה ביצים שנופלות מהקן. אז זה פשוט מאוד, בשביל מה אתה צריך? הרי רק עוף טהור, צורתו אחת שפיצית בצד השני של הביצה רחב. אז מה אתה צריך לדעת אצל ביצת זה? הרי כבר אתה יודע שזה לא יחד. טוב, בסדר, נראה עוד מעט. ואם היה חלמון וחלבון, אנחנו בדף סמך דלת עמוד א', מעורבים זה בזה, בידוע שהיא ביצת השרץ של הצבו על התא מתוך שמונת השרצים שמתמיים. עד כאן לשון הברייתא, כן? אז עכשיו, כיוון שניתן לברר על פי סימנים, אם זה ביצה של עוף טהור או של עוף טמא, למה צריך לשאול את המוכר, זה לא עוף טהור, לא עוף טהור? תסתכל על הביצה, אם צד אחד רחב, צד שנשפיץ, תקנה אותו לחיים ולשלום, מה צריך יותר? אומרת הגמרא, לא צריכה אל החתוכות, הביצים קלפו אותם, הם כבר לא תרופות, אבל הם כבר בתוך קערה, ביצים שבורות. אתה לא יכול לראות את צורת הקליפה. אז לכן אמר לך שמה אתה צריך לעשות? צריך לסכל על החלמון, אתה צריך לשאול את המוכר, מה דינו? לא צריכה... לא, סליחה. שהם חתוכות. מה זה חתוכות? שהקליפה חתוכה. נגיד, כמו שעושים חביתה, שוברים ביצה לתוך הצלחת, עוד לפני שאתה טורף אותו. קיבלת את הביצה. אז אתה לא יכול לבדות כדורת או שפיץ מצד אחד, לא שפיץ. אומרת הגמרא, בסדר, עדיין יש בדיקה שנייה, תסתכל החלמון חיצוני והחלבון חיצוני והחלמון פנימי, זה כשר, אז תסתכל מה, אפילו שפכת את הביצה לתוך כוס, אבל אתה רואה מה חיצוני ומה פנימי, לפי זה תדע מה כשר, מה לא כשר. שואלת הגמרא, ולבדוק בחלמון וחלבון, והוא לא צריך לשאול את המוכר, אם הוא רואה איזה ביצים שהחלמון פנימי והחלבון חיצוני, קונה אותם, מה הוא שואל את הגוי הזה, כמה פחות לדבר איתו יותר טוב? עונה הגמרא אומרת, בתרופות, אם באמת הוא קונה ביצים שלמות, אז לא צריך לשאול אותו. מה הוא יעשה? הוא מדובר שהוא מוכר לו ביצים תרופות, כבר מוכנות לחביתה, מעורבבות, אז אי אפשר לראות צורת הביצה, אי אפשר לראות חלמון חלבון. שואלת הגמרא, וכי אגבנה מזבנינה נינהו, מותר לקנות מגוי ביצים תרופות? מה אתה מתרץ לי? הרי אסור. והתניה, אין מוכרים ביצה טריפה. מה זה ביצה טריפה? אם אתה יודע, ביצה שנטרפה מה שנקרא שרשרת הביצים שנוצרת בביתנה הם כבר נוצרו בזמן שהעוף היה טרף, אז כל מה שנולד ממנו יש בו גם טרפות גם בביצה. אז כתוב כאן, אין מוכרים ביצה טריפה לגוי. לכאורה, אם יוצא לי בתרנגולת טריפה והיא ממשיכה לחיות, אבל היא מטילה ביצים, אני לא יכול למכור את זה ליהודי. אז לכאורה אני יכול למכור את זה לגוי, לגוי מותר לכל נבלות וטרפות, אבל יש בעיה, הגוי יחזור וימכור את זה לישראל. אין מוכרים ביצה טריפה לעובד קרבים, אלא אם כן תרופה בקערה. מתי מותר לך? קח את כל הביצים שנולדו מהתרנגולת הטריפה, תשבור אותם ותטרוף אותם, ואז תמכור לו ביצים תרופות. ואז אין סיכוי שיהודי יקנה ממנו, כי אסור לקנות ביצים תרופות מגוי. אז הנה רואים מהברייתא הזאת, שאי אפשר לקנות תרופות, מה אתה מעמיד אצלנו בתרופה? אומרת הגמרא, והתניא, אין מוכרים ביצה טריפה לעובד כוכבים, אלא אם כן תרופה בקערה, שאז אין לחשוש שיהודי יקנה ממנו אותה. כיוון שמותר למכור לגוי ביצה תרופה לפיכך, אין לוקחים מהם ביצים תרופות בקערה, כי שמה הוא קנה את זה בזול מיהודי, כי זה ביצי טריפה, והוא מוכר לך את זה בפנים חדשות, כן? או כן, נראה את רש"י עוד מעט. אומרת הגמרא, איך עמדת שמדובר באופן שקונה באמת הישראל מיד הגוי ביצה תרופה, הרי אי אפשר, אלא אמר רבי זעירא, סימנים לאו דאורייתא. הסימנים של הביצים הם לא ניתנו כהלכה למשה מסיני, לכן הם לא סימנים מובהקים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם. כך מסביר כאן הטור. אנחנו סומכים על הצירוף, על הידיעה מאיזה עוף נולדו, על ידי שהמוכר אומר לך, והוא לא יעיז לשקר אותך כי אתה תשווה, הוא אומר לך, זה של תרנגולת. אז הוא יודע שאתה כל רגע יכול להביא מתרנגולת מהלול ביצה ולשוות אם זה דומה או לא. לכן, בסיוע אמירתו של הגוי, אז אנחנו סומכים על זה. תהי לו תימה אחי, אם תגיד שאפשר לסמוך על סימני ביצים, כמו שגדרנו אותם, ביצי עוף טהור, הוא עשוי בצד אחד כדורת רחב, מצד שני שפיצי, ביצי עוף טהור, סימן נוסף, החלבון מבחוץ והחלמון מבפנים. אז אם יש סימן כזה, למעלה למדנו על 8 עופות שהיו ספקות, שלא ידענו אם זה עוף טהור או עוף טמא. בואו ניתן להם לטיל ביצים, נבדוק את הביצים שהן מטילות. אם הן מטילות ביצים בצורתם, הסימנים מראים שזה ביצים טהורות, אז גם העוף טהור. כי כל היוצא מן הטהור, טהור, וכל יוצא מן הטמא, טמא. אומר דאי לא תימא אחי, תגיד שסימני ביצים הם באמת מדאורייתא, ואפשר לסמוך על זה. עד אמר רב אסי, 8 ספקות, יש 8 סוגי עופות שהם ספק האם טהורים או לא טהורים, או טמאים. לבדוק בביצים, דידו, תיקח את הביצים שהן מטילות, תעשה בדיקה, יש להם צורה של ביצה טהורה או לא. אם כן, גם העוף הוא טהור. שואלת הגמרא, אלא שמה מינה, סימנים לאו דאורייתא. בואו נראה קצת רש"י. כאן חשוב מאוד הרש"י, תמיד חשוב רש"י. בעמוד הקודם, משום משום נבלות, שמה נמצא בתרנגולת נבלה של עוף פלוני טהור. אני בסוף העמוד הקודם, רש"י, אנו יודעים שאותו עוף טהור, ואנו יודעים שאותו עוף טהור הוא דבר שאנו יכולים להבחין, להביא ביצי אותו עוף, לראות אם דומים לאילו, לא משקר. איתלי להשתמות אלו, מה של עוף אחר אמרתי לך, שהיא אתה מכירו והוא טהור. עברנו רש"י לסמרדלת עמוד א', וברי דגים, ביצי דגים, כמו שהם מחוברים יחד, שהם מחוברים יחד. מעניין, לפני שממשיכים ברש"י, תראו את התוספות, האחרון בעמוד הקודם, דילמה דאוף תמנינו, ואם תאמר, כיוון שאופות תאורים עברו בה, נזיל בת ערובה. כמו שלמדנו למעלה, רוב אופות הם תאורים, ולכן התורה מונעה בדרך קצרה את האופות התמיים. אז מה החשש? הולכים אחר הרוף מדאורייתא. ופי מה שפרשתי, דמרבה כמה נינים ניחא. זאת אומרת, כיוון, נכון, במינים האוף הטהור יותר הרבה מאשר האוף הטמא. אבל בתת מינים, הטמא משריץ כל מיני תתי מינים, אז בסך הכל הם לא רוב. ואף לפירוש הקונדס, זה למרבינן אל המיני שלו, וקודם כל אמרים אליהל, 100 עופות טמאים שהם במזרח, וכולם מן היים, כך אפשר דייש בטמאים מינים הרבה. טוב, נמשיך על הרש"י. רש"י אומר, כדרת והגלגולת. קצת התפלאתם שאני רציתי להגיד כדרת והגלגולת, זה דבר אחד. כי רש"י אומר ככה, חד היי, תהי תנא הגלגולת לחודה, ומשמע עגולה כעדשה וכגבינה שהיא עגולה, אבל דקה כמו עדשה. להחיתן הכדרת והגלגולת כעיגולה של כדור, שאינה קלושה, היא עבה. עדשה היא עגולה, אבל דקה. לכן הוא אומר, באובי, ועד המפרש, ראשה אחד קד, ראשה אחד חד, ולאו כדור ממש, אלא אליפסה, אלא משוחה לאורכה ועגולה לרוחבה. קד פלוטה, שאינו חד אל כדור, חלבון, אלבון, חלמון, מועיל. צרפתית עתיקה, ביצת השרת צבה לטעם מטילים ביצים, וכמה מפרש למה הלכת השמיניין שביצת השרת ליטנית מאה, כן? מה אכפת לי אם זה שרץ או לא שרץ? שיגיד, אם בשביל שאסור לאכול, יגיד, זה דבר שהוא תמה. בחתוכות דליקה למי כמה כדורת והגלגולת, בתרופות בקרה שהכל מורב, אין מוכרים ביצת שתרנגולת טרפה לעובד חובים, דילמה אדר ומזמינה לישראל, אלא אם כן תרופה בקרה, דתו לא זבין לישראל, אם זה כבר מקושקש, יהודי לא קונה את זה, לפיכך הועיל מותר למכור להם ביצת תרופה בקרה, אין לוקחים ביצים תרופות, דילמה דטרפה ויזבנה ישראל מיני, אלא אמר רב זירה, כן, אלא אמר רב זרע סימנים לאו דאורייתא, אנך סימני ביצים לאו ולאכל משם סינן ולסמכינן עליו. ולסמכינן עליו. חץ וקוט הם בעופות, נאמר לאל. לבדוק בביצים דדו, ומהם הוא ניכר עם עוף טהור. כן. הולכים אחרי הרוב, הולכים אחרי הרוב, מעט, זה תוספות אמר. התוספות אומר את זה כאן, מעניין, יש לו כאן, נראה, אני לא יודע אם אנחנו נספיק. תוספות אומר, קודרת, פרשת קודרת, כדור פלוטה, קודרת בריש, כדור שהיא פלוטה, אחונה בריש, כדאמר בחגיגה, דברי חכמים כדור בנות, ככדור של בנות. ומה דקטיב, צנוף אצלך, כדור אל רחמת ידיים, פרשם מקונטס פלוטה, אין משם ראה, מכן אבל אל מימר ככדור, אל אומר רבינותם, דקף שימושו, כגר שהולך וגולה לארץ רחמת ידיים, מקום שאין מכירים אותו, אותו דור, כמו מידור בעולי רשע, זאת אומרת, כן, קודדת, הוא אומר בעבודה זרה, הוא קורא לזה קודדת, פירוש עגולה ככד, אומר תוספות, איך אפשר להגיד סימנים לאו דאורייתא? כאן הוא מביא סוגיה שלמה, אומר דווקא בביצים, משום דאיקא דאורב דדמו לדיונה, אבל סימני הוא ברי דגים דאורייתא, יש לסמוך עליהם וכולי. טוב, נראה אם יישאר זמן, נחזור לתוספות הזה. אומרת הגמרא, אנחנו ממשיכים הלאה בגמרא. למה הלכתה קטן נעילה? שואלת הגמרא, אם אתה אומר שלא סומכים על סימני ביצים כי סימניהם לאו דאורייתא, אז למה צריך לכתוב את הסימנים? אם אתה לא משתמש בזה, אז בשביל מה אתה צריך את הסימנים? אומרת הגמרא, למה הלכתה קטן נעילה? למה הלכתה קטן נעילה? זה הגמרא שואלת, למה הלכת הקטן אלה? אם אתה לא סומך, כי סימנים לאו דאורייתא, אז למה כתבת את הסימנים? בשביל מה? זה לא להלכה. אומרת הגמרא, אחי כאמר, שני ראשי הקדים, או שני ראשי החדים, או חלמון מבחוץ, חלבון מבפנים, ודאי תמיהי, בדרך הנימלציה, זאת אומרת, בדרך השלילה. אם אתה רואה ששניהם, שני הצדדים, הם חדים או שני הצדדים הם רחבים, זה ברור שזה לא טהור. אז אתה יודע שזה טמא, זה ביצה טמאה. אפילו מיגיד המוכר, גם ישראל שמוחזק בכשרות יגיד, זה ביצים של עופות טהורות, אתה לא סומך עליו. בכוח השלילה אתה יודע שזה לא טהור. אבל הוכחה חיובית אין להביא. אם יש ביצה שצד אחד רחב וצד אחד חד, הוא לא חד משמעי. כלומר, זה ברור שאם שני הצדדים שווים אחד רחב, שניהם רחבים או שני הצדדים קצרים, זה טמאה. זה אתה יכול לסמוך, לכן הביאו את הסימנים האלו. ואפילו המוכר אומר לך שלא פטור ואתה יכול להשוות, אין, לא סומכים. זה אבסולוט. גם אם יהודי יגיד לך, יהודי שבדרך כלל נאמן, זה שחור לבן. אבל ההפך, אם אחד, צד אחד רחב, צד שני צר, זה לא חד משמעי. כאן צריך להביא עוד הוכחה, עוד נקודת אחיזה להוכיח שזה טהור. אז זה מה שהוא אומר כאן. אחי כאמר, שני ראשי הקדים או שני ראשי החדים, או חלמון מבחוץ, חלמון מבפנים, ודאי טמאה. ואז אפילו אם המוכר יגיד זה כשר, לא נשמע לו. משקר הוא. אבל ראש אחד, אם ראשו האחד חד, וראש אחד, והצד השני באמת הפוך, הוא רחב, או ההפך. וחלבון מבחוץ וחלבון מבפנים, שזה הסימנים שנתנו לקשרה, ואמר לך של אוף פלוני ותאור הוא, סמוך עליהם. כלומר, ברוב המקרים, ברוב המוחלט של המקרים, זה סימן לאוף טהור, לביצה של אוף טהור. אתה לא יכול לסמוך עליו בלעדיות, אבל בתנאי שמצטרף לזה עדותו של המוכר. מה עוזר עדותו של המוכר? כי אתה יכול לבדוק אותו. הוא אומר לך, זה של תרנגול. אתה תביא מעלול ביצים תרנגול, תשווה ותראה אם זה נכון או לא. והוא יודע הוא אמר לך על אוף מסוים, אתה יכול לבדוק אותו. אז שני הדברים גם יחד, הסימנים של הביצים שברובם הם תיאורים, פלוס אמירתו של המוכר, נותנים לנו את התוצאה שאפשר לקנות. אבל בסתמה, אם הוא לא יגיד שזה של אוף לא ניטאור, שאני יכול להעמיד את זה למבחן, לא תסמוך עליהם. למה? למה בעצם לא? שיש ביצי עורב, דדמי לדיונה. יש חריגות בזה. ולכן יש לחוש, אולי ביצים אלו זה ביצים של עורב, ולכן אנחנו לא סומכים על זה לבד. אומר הרמב"ן, טוב, אז רק ביצי יונה תגיד לא לקנות, אבל ביצי תרנגולת כן. אומר הרמב"ן שיש עופות טמאים חריגות בהרבה סוגי ביצים, לכן אנחנו לא סומכים עליו. רוב זה כן, אבל כשמצטרף לזה עוד רוב, אנחנו יותר בטוחים בעניין. כן. מעניין, כל הראשונים שואלים, למה ביצים שאתה קונה מתרנגולת זה לא עבר מן החי? בעצם אפשר לשאול גם על ולדות, על עגל שאתה שוחט מיד. נגיד נולד עגל. אז באמת יש כאן, התוספות מדברים על זה, בתוספות מביאים שתי שיטות, בשם הבאג והם בעצמם. אומרים, כיוון שאסרה התורה בפסוק מיוחד, ביצת עוף טמא, כמו שנראה בהמשך, משמע, אם זה עבר מן החי, מה צריך לאסור? כל ביצה אסורה, גם ביצה של עוף טהור. אם צריך לאסור ביצה של עוף טמא, סימן שביצים זה לא נקרא עבר מן החי, זה גוף נפרד. אבל נגיד ביצה שהייתה מחוברת, כן? והיא הטילה אותה. מה? באמת בפוסקים כתוב שאם יש ביצים מאורות שאתה הכנסת את היד והוצאת את זה מבפנים, שעדיין לא נגמרו, אומר השח, אסור לאכול את זה משום עבר מן החי. אבל כיוון שזה היה חלק ממנה, זה לא פשוט. יש אומרים, התוספות כאן מביאים ראייה מעניינת משילוח הקן. כתוב, שלח תשלח את הבנים ואת הבנים תיקח לך, ביצים תיקח לך. כלומר, היה אפשר לכאורה להביא ראייה, ואת הביצים תיקח לך, לעשות חביתה, אז זה זמן שזה מותר. אבל אפשר לדחות את זה, להגיד, הביצים תיקח לך לגדל אפרוחים, באמת אסור. טוב, אבל יש הוכחה יותר חד משמעית. כתוב שאם יש ביצי עוף טמא שדגר על זה, ביצי עוף טהור, טמא שדגר על זה עוף טהור, אז אנחנו אומרים שזה אסור לאכול, אין בזה היתר. כתוב שלח שלח תאם את הבנים תיקח לך, לך ולא לכלביך. ביצי עוף טמא, נגיד סתם ככה, לאו דווקא שתרנגול טהור, עוף טהור דגר על הביצים, המצווה של שילוח הקן רק בעוף טהור. למה? כי כתוב שלח תאם את הבנים תיקח לך, לך ולא לכלביך. והרי רק ביצי עוף טמא אסורות ולא ביצי עוף טהור. משמע, למה אסור, אין מצוות שילוח הקן בעוף טמא? בגלל שאתה לא יכול להשתמש בביצים. אז הנה לנו שאם זה באמת ביצי עוף טהור, כן מותר להשתמש בביצים. טוב.
זה הלכה, אין מצוות שילוח הקן בטמא?
את מה?
זה הלכה, אין מצוות שילוח הקן בטמא?
כן, רק בעוף טהור, זה ברור. זה ברור, זה מגמרא מפורשת, כן. אומרת הגמרא, נמשיך הלאה. כן, אומרת הגמרא, אמר מר, חלבון, הדבר השלישי שלמדנו, אם החלבון והחלמון מעובבים זה בזה, סימן שזה ביצי שרץ, ביצת השרץ. ורשי אמר, יש שתי, בין שמונת השרצים יש שני שרצים, שזה הצה והלטאה שמטילים ביצים. שאר השרצים, ששת השרצים האחרים לא מטילים ביצים. אז הביצים שלהם מעורב, החלמון והחלבון מעורבים. זה לא בהפרדה כמו בתרנגולת או בעוף טמא שהחלבון פנימי והחלמון חיצוני. אצלם זה מעורבב יחד. שאלת הגמרא, למה הלכתה? מה אכפת לנו? הרי איך שלא יהיה, העיקר שהחלבון לא בחוץ, אז זה לא טהור, אי אפשר לאכול את זה. בשביל מה אני צריך לדעת אם כן שרץ או לא שרץ? מהי נפקא מינה? אז הגמרא בהתחלה אומרת נפקא מינה לטומאה. הרי בשמונת השרצים הנבילה שלהם מטמאה, חוץ משהו אסור לאכול, מי שנוגע בהם נטמא. אמר אבוק אברחמה, לומר אם רקמה ונקבה, אם הביסה התרקמה מבפנים על ידי דגירת העוף, קיבלה הרקמות, וכל עוד שהיא ביצה שלמה, מי שנוגע בה לא נטמא בטומאת שרץ. אבל ברגע שאני אהיה נקב שאפשר כבר לגעת דרכו בפנים, גם אם הוא נוגע בביצה, זה נקרא, החלק הזה כבר הופך להיות כאילו חלק מהשרץ, גם הקליפה, כמו הידות של הפירות שמתמים. ואז אם הוא נוגע בביצה, הוא גם תמה. זה נפקא מינה, שלדעת שלא רק שאסור לך לאכול, זה גם מתמה. מה תקיף לרבינה? ודילמה דנחשי. מאיפה אתה יודע? נכון, זה של שרץ, למה? כי השרצים, הביצים שלהם, מי שמטיל ביצים, נחש מטיל ביצים. אבל הוא לא משמונת השרצים שהם מתמים. רק שמונה שרצים מתמים במותם. שאר השרצים אסור לאכול, אבל לא מתמה. אז אולי זה של נחש, שבאמת החלבון והחלמון מעורבים, אבל הוא לא מתמה. מאיפה אתה תדע לטמא? אומרת הגמרא, ודילמה נחשו, אלא אמר רבה, למה צריך לדעת שזה של שרץ? שאם רקמה ואכלה לוקה עליה, שמשום שרץ השורץ על הארץ. אחרת, אם תגיד, לא היית אומר כלום, אז יש כלל שמתי אדם מקבל מלכות, אם מטרים בו משום האיסור הספציפי של זו. צריך להגיד לו, למשל, אם אדם אוכל נבלות וטרפות, ויגידו לו, תשמע, אסור לך לאכול דבר שלא בהכשר, ואם תאכל תקבל מלכות, הוא לא יקבל מלכות, הוא צריך להגיד לו ספציפית, אתה אוכל בצעת נבילה של שרץ, צריך להגיד לו את הפסוק הספציפי, את האיסור הספציפי לשרץ השורץ על הארץ של שרצים. אם הוא יזיר אותו באיסור כללי של איסורי אכילה, לא יקבל מלכות. לא שמותר לו לאכול, אבל הוא לא חייב. אז כאן אנחנו רוצים לדעת בדיוק, כדי להטרות בו משום כך, חשוב לנו לדעת את ההגדרה של שרץ, של שרץ. שואלת הגמרא, יחי, מה העירייה תמאה? הרי אפילו על אכילת אפרוח שנמצא בתוך ביצה של תאורה, של עוף טהור, גם כן לוקה על אכילתה משום שרץ על הארץ. זה תניא, לכל השרץ השורץ על הארץ, כתוב לא תאכלום כי שקץ הם לכם. הגמרא דורשת, מה זה כל? אנחנו עוברים דף. לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם. כלומר, מה זה השרץ? זה רבות אפרוחים של עוף טהור, שלא נפתחו עדיין, השלב שלא נפתחו העיניים בשלב הראשון, חשובים הם כשרץ. אז אם כן, כל אפרוח שבתוך ביצה, אפילו של עוף טהור, כיוון שהביצה נרקמה, ואם הוא אכל, לוקה עליה. אז למה צריך לדעת, בידוע שביצה טרפה, תזיר אותו משום שרץ השורץ, וזה כולל את כל הביצים. אומרת הגמרא, מה שלמדנו עכשיו שזה כולל גם ביצה, תפרוח טהור שלא נפקחו עיניו, זה רק מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא, זה רק מדרבנן, כן? או הראש אומר בגלל שהוא מאוס אז הוא כמו שרץ, אבל אין בזה איסור דאורייתא. נראה כאן רש"י. כן, כמובן, אם הוא חי הוא צריך לשחוט אותו. כן, חייב שחיטה, נכון. כן, לכאורה. נראה רש"י, בואו נראה כאן רש"י. רש"י, ראש אחד כד ציית אבו, אנך סימנים לעובד כוכבים לדבריו, היא אמר לך שלא פלוני טהור, סמוך עליה, וכמסה אלה סימנים, זה רק בתור סיוע עוזר, אבל סימנים של אוף, טהור או טמא, לאו דאורייתא, דאיקא דאורווה דדמי לדיונה, רקמה נוצר שלא תוכה ונקבע שיוכל ליגע בריקום של נחש דומה לשל שרץ, וטומאה אין בה. שורץ על הארץ ולא השמינן שהיא ביצת השרץ אלא טמאה סתם, אבל אם נם שום אוף טמא הוא, בעילה תרועה משום שרץ העוף, והיא התרועה משום שרץ הארץ לא לה, כי מדרבנן, עד רב אליעזר בן יעקב מדרבנן הוא, וכעשר בתאורים, אבל טמאים שרץ, גמור הוא, ולוקה לדברי הכל. שם זה רק מלכות מרדות, זה רק דרבנן, אבל של שרץ זה דאורייתא. טוב, בסדר. רש"י, עמוד הבא, גאולי ביצים. אתם יודעים, אם אתה מבשל ביצים יחדיו, ביצים של עוף טהור ועוף טמא, נגיד אתה בצבא צריך לבשל 100 ביצים, 200 ביצים, ובתוכם היו 5 ביצים של ציפור טמאה, אז הוא אומר לא צריך אפילו 60, לא בטל ב-60, ב-200, 5 לא בטל ב-60, פחות. אז לפי הכללים הרגילים היה צריך לאסור את זה, התבשל יחד. הוא אומר, ביצה לא נותנת טעם, אין לה טעם, זה מה היה בעלמה. אלא אם כן, גוף הביצה בחביתה וכדומה זה משהו אחר. אז באים לשאלה 60, לא 60. אבל אם עשית בישול של ביצים קשות עם הקליפה ובישלת בתוכם היו כמה ביצים, אפילו שאין 60, זה לא נאסר. למה? כי אין לו טעם. זה מה היה באלמד? בואו נראה את זה בכך. התאורות. תוציא את הביצים מהטמאות ותאכל את השאר. אומרת הגמרא, כן? תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, גאולי ביצים, תראו רש"י, ביצה טמאה שנתבשלה עם התאורה, הכוונה לא בתור חביתה, ביצה שלמה. מה זה כן? עם מה? התפוצץ? לא הבנתי, מה שאלת? אני חושב שזה לא נותן טעם. אם זה מתערבב, הביצים יחד, כמו בחביתה או בבישול, שקשוקה, זה משהו אחר. אבל אם הוא אומר, זה לא נותן... כן, אז הוא אומר, זה לא נותן טעם. תשתה את המים של קופסה שבישלת ביצים. יש בזה טעם? אין בזה טעם. כלומר, הוא אומר, הביצה לא נותנת טעם. לא ניסית. זה טוב לצמחים? מה, או חידוש, אתם שומעים מה שאומר רב זאב? שזה טוב לצמחים. המים האלו שהרתיחו ביצים. מה, שאתה מבטל ביצים קשות, להשתמש במים האלה, יפה. ניסיון מוכח. שיתקרר קודם. טוב, אז אם כן, בואו נראה את הדבר הזה. אומרת הגמרא, תנו רבנן גאולי ביצים, היינו, ביצים שאתה בקליפתם מותרות. למה? כי אין כאן טעם, זה מה היה באלמה, כן? זה מה היה באלמה. רש"י אומר מותרות התאורים, זה מה היה באלמה הוא ולא היה ותמה בחינייתא. ביצים מוזרות, אז מה זה ביצים מוזרות? רש"י אומר שאינם של זכר ואין אפרוח קלות בהם לעולם. ידוע שהתרנגולת יכולה להטיל ביצים או מזכר, ואז הביצים מסוגלות להירקם, להפך להיות לפרוח, ויש ביצים דספנה מערה, היא מחממת את עצמה, מטילה ביצים. הביצים האלו לעולם לא יכולות, יתגרו עליהם, כמה שיתגרו לא יצא מזה פרוח, הן לא מופרות. אז הוא אומר, ביצים מוזרות ולא יצא מהם פרוח, מה זה מוזרות? נעשו כמו איזה משהו מסטיק כזה, נפש יפה תאכלם, מי שלא הוא איסטניס מותר לו לאכול. ואפילו ישבה עליהם התרנגולת ימים רבים והתחילו להתבסד, אז זה מותר. כן, מי שהוא איסטניס אסור לו בגלל בל תשקצו, מי שרגיש, כל דבר שאדם ניגל אסור לו לאכול, אל תשכנע אותו לאכול, כי הוא עובר משום בל תשקצו. נפש יפה, הכוונה. הכוונה...
אבל למה עשרה יפה למישהו?
לא, זה נקרא, כל הרקמה הופכת להיות כמו איזה רשת כזה, זה לא... כן, בטעם.
יש ביטוי ישראלי שאומר, אתה מעריך,
אין מה להתפתח. כן. עכשיו פרשת דם, אתם יודעים שהרי כשאדם רוצה לעשות תבשילים היום מביצים, אחד הדברים רגילים לבדוק כל ביצה וביצה, שוברים אותה, מסתכלים, יש דם, אין דם, יש כללים בדם, היום נלמד את זה קצת. עכשיו, מה יהיה אם לא בדקו? אז למשל הפוסקים, כמו הרב עובדיה יוסף אומר היום, שאפילו לא בדקו אתה יכול לאכול, כי רוב רובם המוחץ של הביצים זה מתרנגולות שגדלו בלולים בלי זכר, ספנה מערה, והירקמות הם לא ירקמות של שרץ, כי הם לא יכולים להירקם להיות ל... ולכן לא בדקת, אז דם כזה לא נאסר. אנחנו נראה את יסוד הדברים כאן בסוגיה שלנו. אומרת הגמרא, נמצא עליה, אם נמצא על הביצה קורט דם, זורק את הדם ואוכל את השאר. אמר רבי ירמיה, מה שאנחנו אמרנו כאן, שהפטנט הזה שאפשר להוציא את קורט הדם ולזרוק אותו ואת השאר אוכל, דווקא שנמצא על קשר שלה. מה זה קשר שלה? יש את החלבון ויש את החלמון. בחלבון יש קשר, רואים אותו, שאם אתה מושך אתה מצליח להרים אותו כולו, כולו כאחד, את החלק הזה. אז אם נמצא לה קשר שלו, זה הזרע של התרנגול שקשור בצד הרחב של הביצה. כן? ושם מתחיל האפרוח להיווצר. אז כיוון שאדם נמצא על הקשר ולא התפשט לשאר הביצה, זורק את הדם ואנחנו בטוחים מכאן התחיל ולא התקדם, אז זה הכל מותר. אבל אם אדם יצא מחוץ לקשר של החלבון, כל הביצה אסורה, דחיישינן שמא יתפשט הדם בכל הביצה. כן? אז יוצא ככה, כאילו אנחנו מדברים כאן על ביצה רגילה. כן? אבל מה עם ביצה מוזרת, שאנחנו דיברנו עליה קודם, שהיא ספנה דערה? מחממת, היא משתפשפת באדמה, ספנה מערה. היא יכולה לגרום לעצמה לייצר את הביצים גם בלי זכר.
לא מביא כל יום ביצה כזה?
היא יכולה להביא, כן. אבל ספנה מערה, בלי זכר. איך היא עושה את זה?
חימום?
זה חימום עצמי. אבל הביצים שנוצרות, הן לא יכולות להיות, להיוולד מהם זכר. אז יוצא ככה. בביצים רגילות, אם יש דם בקשר, אנחנו אומרים, החל האפרוח להירקם, אבל ביצים מוזרות, היינו בספנה בערה, לא יירקם. אז יש מחלוקת האם אדם בעצמו אסור, אם צריך לזרוק או לא צריך לזרוק. אנחנו נוהגים כן לזרוק, אבל כמובן אין לאסור את כל הביצה, מפני שאין כאן הירקמות, כי ברור ששאר הביצה מותרת. כל הדיון האם אפשר להשאיר את הדם הזה, כי זה לא דם, זה נכון.
אנחנו לא אוהבים שזה על החלבון.
כן. כאן הגמרא מדברת על הקשר, נכון. בבית מסתכלים, אם זה על החלמון, אני חושב שזה קשור לקשר. זה התפשט כבר לכיוון שם, אז זה סימן שזה התפשט בכל הביצה. כי ברגע שזה רק בלבן, עדיין זה של הזכר עוד לא הצליח לגרום מרקמות. זה משהו. הקשר זה כל הלבן כנראה. מי שיראה פעם ביצה טריה, יראה שזה, אתה יכול להרים אותה ובעקבותיה מתרומם כל הקשר עצמו. אם אתה תופס אותו במקום הנכון, אתה יכול להרים אותו. טוב, אבל נמצא לחלמון שלה אפילו יצא כולה סורה. מה איתה? מה? דשדה תיכלה בכולה. כן? לא, אני דילקתי כאן. תני דסתאי אבו אדרה בפוטריקי. הפטוריקי. הדוסטאי, האביב של רבי הפטוריקי, אמר לא שנו אם נמצא אדם על הקשר שזורק את הדם ואוכל את השאר, אלא שנמצא על חלבון שלה. כן? אבל נמצא על חלבון שלה אפילו ביצה אסורה. כל הביצה אסורה. התפשט. אז זה בעצם, מה הייתה? מה? דשדה תיכלה בכולה. כל הביצה התפשט כבר הרקמות, הוא קורא לזה התיכלה, כן? בכל הביצה. או. מין ריקום, או שזה כבר התחיל בפעולה שלו. אמר לי רב גביע מבי קטיל, רב גביע משם מקום בי קטיל לרבה שאיפחה תני תנא כמי דאביי. התנא למד לפני הבעיה ההפך והוא תיקן לו. הוא אמר לו לא שנו אלא שנמצא על חלמון שלה, אז אתה זורק את הדם ומשאיר את הביצה, אבל נמצא על חלבון שלה כל הביצה אסורה. והבעיה הוא דתרצה נעלי אחי, הוא ששינה לו ותיקן לו, אומר שמסתכלים על החלבון אז זה מותר ובחלמון זה אסור. אמר חזקיה, מניין לביצת טמאה שהיא אסורה מן התורה? אז כמובן, התוספות אומרים, למה צריך, יש דין כללי, כל היוצא מן הטמא, טמא, אז למה צריך פסוק, כן? למה צריך פסוק מיוחד להביא כאן בדבר הזה? כן. אומר כאן, התוספות בסוף העמוד הקודם סמך דלת עמוד א', שאם רקמה ואכלה לוקה משושרת, תאמר לאכילה, ואם תאמר לאכילה קוט למה לי רקמה, קיים אלן כל היוצא מן התמא תמא, קטן פרקם את הבחורות. ומה הייתה מסרינן מרגליים של חמוכן, סמור דרישינן ביצה טמאה דסירה מדכתיב את בת הענה, למה לי? גם מה שפרגשת, כן, אלה, זאת אומרת לא צריך פסוק, כי כל היוצא מן התמא תמא. עד רבה, בשביל להתיר, נגיד זה שמותר לאכול דבש או חלב, זה צריך חידוש, אבל זה שביצה טמאה, שזה תמא, יש כלל, כל היוצא מן התמא תמא, כל התוצרת שלו. זה לא וורט, זה לימוד. מאיפה יודעים שכל היוצא על תמא? אז אתה אומר שהשאלה מאיפה שיודעים כל יצא, זה אחד ההסברים, שזה המקור לכל יצא מן התמא תמא. אבל בפשטות הוא היה צריך להגיד קודם כל, כי כל יצא מן התמא תמא, ואת זה לומדים מכאן וכאן. טוב,
מה באמת זה לבית דבש?
מה זה? אומרים שהדבש, הדבורה מוצצת את הצוף והיא לא מייצרת, יש אנזימים מסוימים, הסביר לי פעם מישהו, היא את הצוף קולטת לתוך מיכל פנימי בלי שזה עובר תהליך בתוך הגוף שלה. זה לא כמו נגיד כל דבר שמתוך הגוף נוצר, נוצר הוולד, נוצר הביצה או החלב. כן? זה היא כאילו מחסן. היא שואפת את המיץ. למרות שהסביר לי איזה זואולוג שזה לא מדויק ככה. אבל הוא אומר, אכן, יש הבחנה גדולה מאוד בין יצירת הדבש לדברים אחרים. זה לא נוצר מגוף הצוף מתרכז, רק היא שמה שם כמה אנזימים. כן? וזה מין תהליך, אבל כך הוא הסביר לי. בכל אופן, רגילים לומר שאת זה התורה לא אסרה, כי היא לא מייצרת את זה מגופה. כאילו היא אוספת את הצוף, הצוף נשאר כנוס בתוך מאה. מחסן. כן, אבל מה מאחורי גזרת הגזרה? כל היוצא מן התמה תמה. כן, אבל אם רוצים להבין את זה, מסבירים שזה לא יסתור את הכלל, צריך להיות, נכון. צריך... כן, אבל... כן, כן, יש, נכון. שגם... הרי אומרים בקבלה שארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, למה? שארץ ישראל מסוגלת להפוך את האנשים החוטים לצדיקים. מרירו למתיקו ורשיע לצדיקאיה. זה העניין של גדולי האומה, הצדיקים הגדולים, יכולים להפוך את המר למתוק על ידי קדושתם וטהרתם. הם יכולים לעורר את האנשים לתשובה שלמה, וזה מה שכוחה של ארץ ישראל. למה קוראים לה ארץ זבת חלב ודבש? גם החלב וגם הדבש הם בעצם יוצאים מן התמה. דבש במובן של דבש דבורים. דבורה זה שרץ, והדבש מותר. אותו דבר חלב, יסודו דם, דם שנעקר ובחף, נעקר ונהיה חלב. אז זה המיוחד, לכן קוראים לארץ ישראל ארץ זבת חלב ודבש. זה מה שאתה אמרת, שכולם שואלים, אבל דבש זה דבש תמרים. אז מה הזוהר מדבר כאן? אלא בדרשה של דבש יש כאן גם כן את דבש דבורים. טוב, בואו נראה עוד קצת, שנתקרב לסיום הדף. אמר חזקיה, מינה לביצה טמאה שהיא אסורה. אז התוספות אומרים שבעצם גם ביצה של עוף טהור הייתה צריכה להיות אסורה מדין עבר מן החי. אלא התורה התירה אותה. אז היה מקום לומר שאם התורה מתירה את הביצים מדין של עבר מן החי, אז גם כן ביצה של איסור אחר, גם מדין טרף, זה גם לא ייחשב. לכן צריך לימוד מיוחד. באמת הרמב״ם אומר מה שבהלכות מחלות אסורות, מה שאמר קודם רבי יורם, שכאן הלימוד הוא בגלל שזה המקור שכל יצא מן התמה תמה, זה עצמו גוף הדבר. במחלות אסורות פרק ג' הלכה י' א', הרמב״ם אומר את זה. אומרת הגמרא, אמר חזקיה, מניין לביצה טמאה של עוף שהיא אסורה מהתורה, שנאמר, כתוב בספר ויקרא, פרשת שמיני, ואת בת היענה, וכי בת יש לה יענה? הרי היענה זה עוף שמטיל ביצים, וממנה היא לא יולדת, היא מטילה ביצים, וממנה נוצרת היען. אז אי אפשר לקרוא לו בת. כן? ועוד, הרי אין בת היענה חלוקה בדין שלה מהאימא שלה. למה התורה צריכה לכתוב בת היענה? או אלא איזו זו ביצה טמאה. מה זה הבת של היענה? זה הביצה הטמאה שלה. זה מה שהוא אומר. גם אם יושב עליה עוף טהור וידגור עליה, האפרוח יהיה אסור. כן? קורא דגר ולא ילד. זה כמו פונדקאית, כל הסוגיה הזאת נכנסת לשאלות המורכבות האלו. טוב, על כל פנים, אלא איזו היא ביצה טמאה, דילמה היינו שמיו, שואלת הגמרא, אולי יש עוף שנקרא יען ויש בת יענה, זה בכלל לא, זה שם אחר, בת יענה זה מין חדש, זה לא הבת של היענה, זה השם שלה. אז מאיפה אתה רוצה ללמוד מזה שבאמת ביצה של עוף טמא היא אסורה מהתורה? אולי זה שם בכלל משהו אחר וביצה מותרת? אומרת לא סלקא דעתא דכתיב, כתוב בספר איכה פרק ד' בת עמי לאכזר כיענים במדבר. אז היא נקראת יענה ולא נקראת בת יענה. זאת אומרת בת עמי לאכזר וכיענים במדבר. אז מה רואים כאן? ואת בת היענה לא קוראים לה. זאת אומרת, מה הוא רצה להגיד? מה שהתורה קורא לי יענים במדבר זה בת יענה, זה השם שלה, זה לא יענה. הוא אומר, הנה רואים באיכה שיש אוף שנקרא יענה והוא במדבר, אז הוא לא קורא לו שם בת יענה.
אז אולי יש בת יענה,
מה היא? אז למה התורה לא כותבת את היענה עצמה, שהיא גם כן עוף טמא? שואלת הגמרא, ולא, לא מצאנו שנקראת בת יענה, והכתיב, אעשה מספד קטנים, כמו תנים שמייללים, ואבל כבנות יענה. ואם הכוונה לביצים, לא שייך לילל, התנים מייללים, היענים מייללים, אבל בת היענה, אם אתה מסביר שזה ביצה, ביצה... איך אומרים? היא אטומה וחתומה? לא שייך. אומרת הגמרא, לא, באמת, השם שלה יענה. אני, כוונת הפסוק, אני אעשה אבל כיענה הזאת שמתאבלת על בניה. שואלת הגמרא, והכתיב, ושכנו שם בנות יענה. כתוב בישעיהו, ודאי כוונת הכתוב שהעופות ששמם בנות יענה ישכנו שם. אומרת הגמרא, כיענה זו ששוכנת עם בניה שוב פעם, מחברים אותה תמיד לבנים, והכתיב, ותכבדני חיית השדה, ותכבדני לשון שירה, שירת החיות, שירת הטבע לכבוד הבורא. אמר הנביא ישעיהו פרק מ"ג, ותכבדני חיית השדה תנים ובנות יענה, ויסלקא דעתך ביצה, ביצה בת מימר שירה היא, לא שייך, לא שייך שתשיר, אלא כתיב היענה, הוא כתיב בת היענה. אז אין הוכחה שהכוונה לביצה, יכול להיות זה השם שלה. אז מכן שאני אחה דפסק ספרה, מי שכותב את את התורה כותב אותה בשתי תיבות, הוא כותב בת הפסק, לא בת יענה במילה אחת. אנחנו עוברים לסמכי עמוד א', אם מדי פסיק לי ספרה, מזה שהסופר מקפיד לכתוב את זה בשני מילים, בתרתי תיבות, שמע מינת רי שמות נינו, זה לא מילה אחת שנקראת בת יענה, אלא שתי מילים, הבת של היענה, שזה ביצת היענה. טוב, אנחנו נראה כאן קצת רשי, שדורש לנו כאן את הדבר, אומר כאן רשי. והוא שנמצא אדם על הקשר שלה, הוא זרע של תרנגול הקשור בראש הקד של ביצה ומשם יצירת האפרוח מתחלת, כיוון שעדיין הוא שם, לא נתפזר בשאר הביצה. כשהדם נמצא בקשר של הביצה, אז תזרוק אותו ואתה יכול לאכול את השאר. ילקח אוכל השאר, אבל נמצא על חלמון שלה, כולה אסורה כפרש הקמן, דשדה תיכלה, מתפשט הכוח בחולה. על חלבון, על הקשר, תכלה, לשון שיקול וראותה. לקון שחול, כאילו קלקול. איפחה, תני, תנא כמידה בעת, תנא אחד היה שונה את הלפניו, איפחה, והוא תיקן לו. הוא אמר שנמצא חלמון, בדיוק ההפך, והלמייסה, הקובע, אם זה כבר על החלמון, על החלמון זה כבר נאסר, סימן שזה יתפשט. והבא יהודה, תרצה אחי, דמרין על השן לחלבון. כיינים, אלמה יענה שמה, ולא בת יענה. ואבל כבנות יענה וביצים נינו, כלום יש לה פה, כי אינה זו באחר משמע כאבל עשוי, תכבדנני וביצים, מה כבוד ידי למעבד ותרתי בשתי תיבות. טוב, אז נראה מחר את ההוכחה. בקיצור, ראינו היום דיני ביצי עוף, וראינו גם כן את העניין של כן מניין שביצים אסורות מן התורה. טוב, נראה כאן הלכה, יש לנו עוד משהו? עוד דקה. סמך אנחנו סמך ה', כן? לא, סליחה, סמך סמך ג', זה ראינו? או, סמך ג', שולחן שמסדרים עליו מאכלים, שולחן שנוכלים עליו ולמניחים עליו מאכלים, נגיד מזנון כזה שעושים בחתונות, איך קוראים לזה? מזנון או בופט, כן? מניחים עליו מאכלים, אף אישה שמונח עליו בשר מותר להניח עליו מאכלי חלב, כמו כן, נגיד, עושים בצד אחד קפה עם חלב, צד שני עושים נקניקיות וכו' וכו'. כמו כן, אם מונחים מאכלי חלב, מותר להניח גם מאכלי בשר. שמה שעשו חכמים לעלותם זה עם זה על השולחן, שולחן שוכלים עליו, ששלחו שמה יבוא לחלם זה, או שולחן שמסדרים עליו את המאכלים, לא גזו. אז לא, לא מתכוונים כאן למזנון, כי מזנון זה לצערנו, זה מה שאוכלים עליו, אוכלים בעמידה. הכוונה, אם יש איזה מזנון שמסדרים את כל הפרודוקטים מהחנות, נגיד פריג'ידר, אתה לא אוכל בפריג'ידר, אתה שם בבוקי חלב בצד אחד ובשר בצד השני, זה מותר. כי שולחן של דרך הלכה לא גזרו חמים. אומנם גם על שולחן זה שנדרים את המחלים ואין אוכלים עליו, אף פי שמותר לסדר מחלי בשר, מחלי חלב, בכל מקום צריך להיזהר שלא להניח מחלי החלב סמוך מדי מחלי בשר, שיהיו מוחקים אם ישפך משהו קצת מהחלב שלא יהיה לנו בעיה. בקיצור, מה שהוא אומר, גם במזנון של חתונות אסור לשים קפה עם חלב למי שלא, מי שאוכל רק פרווה כמו טבעול וכדומה. יכול להתבלבל, זה שאכל נקניק, ירצה כוס קפה, הוא לא ישים לב שזה חלב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן אדם.